שלום וברכה. בסיומו של פרק ט"ז יש פסוק ט"ז. מה אומר הפסוק? ואברהם בן 80 שנה ושש שנים בלדת הגר את ישמעאל לאברהם. זה לכאורה פסוק מיותר. מה אכפת לנו בין כמה היה אברהם כשנולד ישמעאל? עכשיו, דבר אחד ברור, ש-86 זה לא 100. זה ברור. 86 זה לא 100. לחלוטין. עכשיו, אם אני מסתכל כאן, זה כבר ניסיון לתת תשובה, אבל אני אתן תשובה. אני פה בשביל זה. עכשיו, אם תסתכלו בפסוק מיד לאחר מכן, והיה אברהם ב-90 שנה ו-9 שנים. עכשיו, 99 זה כמעט 100. אז מה, אז בין שני הפסוקים אנחנו רואים שאברהם עובר מ-86 לכמעט 100. ובגיל 99, הקדוש ברוך הוא מודיע לאברהם, עכשיו אתה יכול להוליד את יצחק. זאת אומרת שהטעות שלך הייתה לחשוב שכשאתה בן 86 אתה יכול להעמיד את היורש, היית צריך לחכות לגיל 100. מה ההבדל בין, מה זה גיל 100? גיל 100, האם אנחנו זוכרים את זה מפרק, אולי איזה פרק יעבוד? פרק בתורה, בואו ניקח פרק בתורה, פרק י"א. אם אתם זוכרים, סליחה, יש פה פסוק נפלא, בפרק י"א פסוק י', אלה תולדות שם. שם בן 100 שנה, ויולד את הרפחשד. שם המייסד של השושלת השמית, והוא מוליד בהיותו בן 100. מה אני מבין מזה? שגיל 100 זה הגיל האידיאלי להוליד במשפחה השמית. כי לפני שאתה בן 100, אתה עדיין ילד. אתה עוד לא עברת את כל מה שהחיים מציעים לפניך. כן, והנער בן 100 שנה ימות. כלומר, להיות בן 100, הכוונה שאתה סוף סוף ירשת את כל התכונות הנדרשות כדי להיות בן אדם. וכאשר אתה מושלם, אז זה הזמן להביא את יצחק. אף על פי כן, אנחנו רואים שאברהם הביא ילד לעולם בהיותו בן 86. מה הדבר הזה בא לומר? ואברהם בן 80 שנה ו-6 שנים. ואם הוא היה בן 87, או בן 78, מה זה משנה 86? 86 זה הגמטריה של אלוהים. אלוהים זה 86, נכון? א', למד, ה', י', מ', גמטריה 86. אלוהים זה מי שברא את העולם. בראשית ברא אלוהים. איך הוא ברא את העולם? לפי, הוא ברא עולם שמתנהל על פי חוקי הטבע. אז 86 מציין את השכבה הטבעית של הזהות של אברהם. הקליפה. הרי אם אברהם הוא בן 86, כלומר הוא מתאים לאלוהים, כשהוא עובר להיותו בן 99, מי נראה אליו? וירא, וירא השם אל אברהם. כלומר, אתה צריך לעבור ממדרגה של השכבה החיצונית, מידת הטבע, ולהגיע לעומק הגילוי האלוהי, הרצון האמיתי, וירא השם. אגב, רואים את זה גם בפרשת השבוע, פרשת שמות. כן? וירא השם כיסר לראות, ויקרא אליו אלוהים בלבת אש. מתוך הסנה. כלומר, יש תמיד איזה צורך לעבור שלב ראשוני, להשתחרר, אפשר לומר, מן הקליפה, וזה מה שקורה בין אברהם לבין ישמעאל, ואז אחרי השחרור של הקליפה הטבעית, אפשר להגיע אל השכבה התוכית, כשאברהם כמעט בן 100. כן. איך אפשר להיראות? כן? מה? זאת התגלות, אבל השאלה היא איזה סוג התגלות זה? כן, במיוחד שאיך שלא נסביר את וירא, הרי כתוב במפורש לא יראני האדם וחי. אז איך יכול להיות וירא והלא לא יראני? נכון, נכון. אז התשובה לשאלה הזאת, התשובה לשאלה הזאת, אנחנו ניתן אותה כשנגיע לפרק י"ח. זה לא רחוק, אנחנו בפרק י"ז, אנחנו מתקרבים. אבל מה שמעניין, ויהי אברהם, אני לא שוכח את השאלה שלך, ויהי אברהם ב-90 שנה ו-9 שנים, וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו, אני השם. תחליט, אם זה השם שנראה, היה צריך להגיד, אני השם, מה זה אני אל שדי? משהו לא מובן. עכשיו, יותר מזה, יתהלך לפניי ויהיה תמים ואתנה בריתי ביני וביניך והרבה אותך מאוד מאוד, ויפול אברהם על פניו, וידבר איתו אלוהים. אז באותם הפסוקים, שלושה פסוקים, שלוש שמות שונים לגמרי, שלושה שמות שונים לגמרי. זה השם שאומר לו, אני אל שדי, מה זה זהות בדויה? וחוץ מזה אברהם אומר, וואו, משהו מדהים פה, וידבר איתו אלוהים. תחליט. תשובה. וירא אליו, אני שוב חוזר, וירא השם אל אברהם, ויאמר אליו, מה הוא אומר לו? אני לא יכול לדבר איתך, אני לא יכול להיראות איתך. למה? כי אתה ערל. כיוון שאתה ערל, אז בינתיים אני לובש מסכה כדי להגן עליך, אני אל שדי. ואני מאוד רוצה, אבל אברהם לא יכול לעמוד בהתגלות הזאת. ויפול אברהם על פניו. מה זאת אומרת ויפול? זה כבד עליו מדי. לכן, בינתיים, וידבר איתו אלוהים. ואז, דבר מאוד מעניין, לאורך כל הפרשה, ויאמר, בפסוק ת', ויאמר אלוהים אל אברהם. אחר כך תסתכלו בפסוק תדבב, ויאמר אלוהים אל אברהם. אחר כך פסוק יוזעין, לא יוזעין, פסוק יוחד, ויאמר אברהם אל האלוהים. ויאמר, פסוק יוטט, ויאמר אלוהים. פסוק כבית, ויחל לדבר איתו ויעל אלוהים מעל אברהם. ואז, ואז אברהם מל, וימול את בשר עולתם, בעצם זה כאשר דיבר איתו אלוהים, ואז מה התוצאה? וירא אליו השם. כלומר, השם נראה באמת רק אחרי הברית. לפני ברית המילה, זה אלוהים. אבל... יפה, ויאמר השם אל אברהם לך לך, לא כתוב וירא. ויאמר, וירא לא כתוב.
מה?
יש הבדל. וירא זאת מדרגה בלתי אפשרית לכאורה. לא יראני האדם וחי. וכן, לא נאמר לא, שהשם ידבר, יאמר עם, לאדם ושלא יחיה. לא, אבל לא יראני האדם וחי. אז לכן הקושיה היא בוירא. עכשיו, בתחילת פרשת לך לך, כתוב... ויאמר השם אל אברהם, לא כתוב וירא. ואתה אוכל את הלוקש. זה לא נכון, תסתכל. בואו נראה את פרק י"ב. פרק י"ב, מה הוא אומר לנו? הוא אומר, ויאמר השם אל אברהם, זה נכון, אבל אחר כך כתוב, וירא השם אל אברהם, אז מה אני מספר לכם שלא היה כתוב וירא? אז אני משקר. עכשיו, מה? לא, באמת שיקרתי. ברור, ברור, אבל אם אני אומר שוירא השם אל אברהם זה דבר בלתי אפשרי, ובסוף, וזה כן כתוב שזה קרה, אז מה החידוש? תשובה, יש הבדל בין וירא השם אל אברהם כדי להגיד לו משהו, ויאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת. מה שאין כן, בפרק י"ח, מה כתוב שם?
לא אומר לו כלום.
וירא אליו השם בלעוני ממרא, והוא לא אומר לו כלום. זאת אומרת, זאת היא הראות לשם ההראות. וזה מדרגה עליונה. אבל וירא השם, וירא אליו השם כדי להגיד לו לזרעך, זה עוד עדיין אפשרי. אז אותו דבר יש לנו כאן בפרק י"ז, ויהי אברהם ב-90 שנה, וירא השם אל אברהם, וירא השם אל אברהם, אבל הוא אומר, אני לא יכול, ויאמר אליו, אני אל שדי. מה זה אל שדי? זה מי שנותן הבטחות. זה מה שכתוב בפרשת וירא. וירא אל אברהם יצחק ואל יעקב ואל שדי ושמי השם הודעתי להם, אומר רש"י, הבטחתי הבטחות ולא קיימתי. אבל מי זה שמקיים הבטחה? זה מי שקוראים לו השם, ושמי השם. מסקנה, לא נודעתי להם. כלומר, יש פה תהליך של השתנות. כביכול, הקדוש ברוך הוא דופק בדלת של אברהם ואומר, תפתח לי. אתה, כדי לפתוח לי, אתה צריך למות. ברית המילה היא המאפשרת את הקשר בין אברהם לבין השם. בינתיים, אלוהים מדבר עם זה. עד כאן ברור? יאללה, נמשיך. אני אל שדי, התהלך לפניי והיה תמים. איך הוא יהיה תמים? כתוב בהמשך, על ידי שהוא ימול את עצמו. יש דבר לא מובן. איך אפשר להיות תמים ומהול? הרי כשאדם מהול, לקחו ממנו משהו. אז איך הוא שלם? הוא לא שלם, לקחו לו את העורלה. מה זה תמים? נאיבי? נאיבי? בעברית מודרנית שאומרים על מישהו שהוא תמים, הכוונה שהוא נאיבי. אבל זה ודאי לא המשמעות בתנ"ך.
מושלם,
כן. תמים זה שלם. תמים יהיו על ראשו. השאלה היא ככה. כן, אני לא יודע. אתם, קל לכם להגיד שהגוף הוא שלם כשהוא חסר. זה מה שאתם אומרים. גוף שלם זה בלי ברית. כן, יש ארגון שמתנגד לברית מילה, קוראים להם אף מילה. כן, יש ארגון כזה. אז יורים, למה לפגום בשלמות של הילד? כן, רבי מתון, זה של שאלת רבי עקיבא, גם טורנוס רופוס. כן? כלומר, למה לעשות את זה? אתם לוקחים ילד, הקדוש ברוך הוא ברא אותו מושלם. חמוד, אתם לוקחים ממנו חתיכה, ועוד הוא לא יכול להתנגד, איפה זכות הילד? מה? צריך להשלים את עצמו, זה קל להגיד, אבל במציאות אנחנו רואים שהוא נולד עם עורלה, זה גם ממעיט את התאווה המינית, כן? כך כותב הרמב״ם, שהמטרה של ברית המילה זה הפחתת התאווה, אלא מה? בואו נשאל את עצמנו, מה זה אדם? אדם זה גוף ונשמה. כל זמן שהגוף שלם, הנשמה לא חודרת. זה כמו שני חלקים של חפץ, שכדי להדביק אחד לשני, צריך קצת לשפשף בנקודת המגע ביניהם, ואז הם יכולים להתחבר. אז זה בדיוק העניין. כל זמן שהאדם, שהגוף מושלם, הוא לא זקוק לנשמה. הפגימה בגוף מאפשרת חיבור אל הנשמה, ואז יש לנו אדם מושלם. אדם מושלם, לא גוף מושלם.
זה ויראלי.
זה?
ויראלי.
מה אתה מתכוון?
חיידק, היא נכנסת כחיידק.
בדיוק. הנשמה חודרת כחיידק. יפה מאוד. חיידק מבורך, אבל חיידק. בסדר. או חייזר, נאמר כך. לכן הוא אומר, יתהלך לפניי ויתמים. מה זה להתהלך? זה לטייל. כן, זה ההבדל בין ללכת לבין להתהלך. בפסוק לך לך לא כתוב התהלך, כתוב לך. יש הבדל בין הליכה לבין התהלכות. מה? בגן עדן שמה כל השם מתהלך בתוך הגן, גם על חנוך, שהתהלך חנוך את האלוהים, וגם על נוח, שאת האלוהים מתהלך נוח. וגם בפרשת בחוקותיי והתהלכתי בתוככם. להתהלך זה המילה הקדומה בשביל טיול. מה ההבדל בין טיול לבין הליכה? כשאני הולך, המטרה זה המקום שאליו אני הולך. עכשיו, אני הולך, אני נוסע לתל אביב. המטרה שלי זה תל אביב. הדרך לא משמעותית. כאשר אני מטייל, המטרה עד רבה. זה המסלול, לא המטרה. כלומר, לא המקום שאליו אני רוצה להגיע הוא העיקר, אלא המקום שבו אני הולך הוא העיקר. זאת אומרת שיש בהתהלכות משהו שהוא מעבר למטרה. זה ההתהלכות היא המטרה בפני עצמה. כן, בבקשה? כן. נכון. וואו, זה אתה עושה קיצור דרך. אפשר גם להגיד שהדרך ארץ של האבות זה קדושה. כן, זה כמו שויצא יצחק לסוח בשדה. אז אומרים חז"ל, הוא הלך להתפלל מנחה. איזה נוסח? אשכנז, ספרד, ספרדים, תימנים, מה? בלדי. מה? כן? לא, זאת אומרת שיצחק הלך לטייל. הטיול של יצחק זה כמו תפילה שלנו. כלומר, התפילה שלנו זה קצת מעין הטיול של יצחק. שלום. יתהלך לפניי ויתמיד. עכשיו, יש פה בפסוק ב', פסוק ב' הוא מאוד משמעותי, הוא כולל בתוכו שתי משימות. משימה ראשונה, ותנה בריתי ביני וביניך. זה משימה ראשונה. שתיים, והרבה אותך במאוד מאוד. משימה שנייה. הבה נזכור את זה, בינתיים אנחנו לא מבינים את עומק העניין, אבל ברור שהקדוש ברוך הוא מבקש מאברהם שני דברים. הוא רוצה בריתי, והוא רוצה והרבה. טוב, בואו נראה מה זה אומר. ויפול אברהם על פניו וידבר איתו אלוהים לאמור, כלומר בשלב הזה שהוא עדיין ערל, הוא לא יכול לשאת את מראה השם, אבל הוא יכול לדבר עם אלוהים. אני הנה בריתי איתך והיית לאב המון גויים. ואני לא מבין. כשאברהם ערל, הוא דומה לכל העולם, כל העולם ערלים. כשאברהם נימול, אז הוא כבר שונה מכולם. ודווקא כשאתה שונה מכולם, אתה הופך להיות אב המון גויים? איך זה יכול להיות? כלומר, כשאתה שונה, אז אתה משפיע? כנראה שכל זמן שאתה לא עצמך, אתה לא יכול להיות גם אוניברסלי. כל זמן שאתה רק עצמך, אתה בעצם מדמה לאחרים, אתה מתבולל. זאת המשמעות של השם אברהם, אב לארם. אב לארם, כלומר, היהודי הקוסמופוליטי הופך אוטומטית לבן האומה שבה הוא חי. למשל, יהודי אמריקאי קוסמופוליטי הופך להיות אמריקאי. יהודי קוסמופוליטי הולנדי הופך להיות הולנדי. דוגמה, ברוך שפינוזה, שהיה יהודי קוסמופוליט במובן האמיתי של המילה, היה סופר הולנדי. אין יותר הולנדי מספינוזה. כלומר, זה, ודווקא כשאתה נאמן לעצמך, כשאתה מובחן להיות שונה מכולם בגלל הייחוד שלך, אז אתה הופך להיות אוניברסלי. אני רגיל תמיד לומר שמה שעושה את בטהובן למוזיקאי אדיר, בעל תוכן אוניברסלי, זאת העובדה שהוא לא היה מוצרט. הוא לא היה מוצרט. אם בטהובן היה מנסה להיות מוצרט, זה היה קקופוניה. זה היה משהו קטסטרופלי. זה לא היה לא בטהובן ולא מוצרט. כשאתה נאמן לעצמך, אז אתה פועל על כל העולם. ואז המשמעות של ואז והיית להב המון גויים. ולא יקרא עוד את שמך אברהם. והיה שמך אברהם, כי אב המון גויים נתתיך. עכשיו אני לא הבנתי שום דבר. אם הוא צריך להפוך להיות אב המון, אז שיקראו לו אבהם. אבהם, מה זה הרש הזאת? הרש הזאת מיותרת. מה?
היוד של
שרה תתלונן עד מחר, אבל מה זה הרש הזאת? הרש הזאת, ואני לא מבין מה היא עושה פה. אברהם, אבל אם הוא אברהמון, אז תשנה אותו, תקרא לו אברהמון או אברהם, אבל מה זה אברהם, הרש הזאת מיותרת. אז בואו אני אגיד לכם משהו שלא אוהבים בישיבות. המילה רהם בערבית עתיקה פירושה המון. המילה רהם בערבית עתיקה פירושה המון. אז אב רהם זה אב המון. פשוט מאוד. כי השפות השמיות בראשיתן היו קרובות זו לזו הרבה יותר מאשר בימינו. ואז יוצא שאב רהם זה בהחלט פירושו אב המון. זה דבר ראשון. דבר שני, למה לא אוהבים את זה בישיבות? כי זה מחקרי, זה אקדמי, זה גם מראה על ההשפעה של הערבית בתוך העברית, והרי העברית היא השפה המקורית, כל מיני דברים כאלה. איך אומרים? זה פסנישט, נכון? בסדר, אז לא אוהבים את זה, אבל זאת האמת, מה אני יכול לעשות? זה כתוב באנציקלופדיה המקראית, כן, טוב. אנציקלופדיה המקראית? תמיד חכם אחד אמר לי, יש לך אנציקלופדיה מקראית בבית, תשרוף אותה. טוב, שאלה שנייה. מה פירוש המילה המון? המון. כן, מה זה המון? אני רוצה להגיד מה זה המון. אני רוצה, אבל בסדר, אבל אני רוצה להגיד מה פירוש המילה המון. מה זה? הרבה. כן, זה כמו שהילדים אומרים. יש לי המון ממתקים, כן? המון זה הרבה. מה? רעש. יפה. אתה מדבר כמו פילון האלכסנדרוני. אבל פילון האלכסנדרוני אומר, אברהם אבי הטון. כן? המון זה הרעש שעולה מריבוי של אנשים. כל המון ככל שדי. כן? כלומר, אז ההמון, אתה בעצם מרכז את הטונליות של כל העולם. אתה נותן את הטון, כמו שאומרים. אבל המון. יש עוד משמעות למילה המון, מלשון? המייה. המייה. ומעי המו עליו. נפש יהודי הומייה. מה זה, אם כן, המון? השתוקקות. אתה מרכז את ההשתוקקויות של העולם. אב המון, אתה אבי כל ההשתוקקות של בני האדם. זה מתרכז בך. כן? והפרטי, עכשיו, כי אב המון במתתיך. עתיד ועבר בעולם האלוהי זה אותו הדבר. נכון. אבל כבר, אני החלטתי שאתה המון גויים, לכן זה נתתיך, זה לשון עבר, וכדי שאתה תממש את זה, אתה צריך לפרוט ולרבות. והפרטתי אותך במאוד מאוד. ונתתיך לגויים, ומלכים ממך יצאו. עכשיו, תגידו, כשאברהם שומע את כל זה, על מי הוא חושב? מי יעשה את זה? ישמעאל. כלומר, אין לו שום מושג על יצחק. הוא בטוח שכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו עכשיו, נוגע לישמעאל. ואתימותי את בריתי ביני וביניך, ובין זרעך אחריך לדורותם, לדורותם עברית עולם, להיות לך לאלוהים, ולזרעך אחריך, ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך, את כל ארץ כנען, לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים. כלומר, אם, מה כתוב כאן? שאם השם הוא לך לאלוהים, אתה יורש את ארץ כנען, ואם אתה יורש את ארץ כנען, אז השם יהיה לך לאלוהים, והייתי להם אלוהים. אומר רש"י, ששם יהיה להם לאלוהים, אבל יהודי אדר בחוץ על הארץ, דומה כמי שאין לו אלוה. עכשיו, מה המקור? פה, פרשת לך לך. היא המקור לזה שיהודי בחוץ לארץ אין לו אלוה. גם דוד, זאת אומרת דוד ועוד מקרא, הרי יש לך כבר פסוק בלך לך, למה אתה מחפש לי פסוק עם דוד? נכון? בואו זה כתוב. גרשוני זה דוד. אבל למה אתם מבינים את דוד כשזה כתוב בפרשת לך לך?
סיוע.
סיוע, לא, אבל זה מסייע לדוד. אני זוכר, פעם פגשתי קהילה שלמה של יהודים מצרפת, שהתארחה פה בירושלים, והם באו עם הרב שלהם. ואמרתי להם שהטעם האמיתי של ברית המילה זה ברית על הארץ. זה ברית על הארץ. ואז הרב שלהם אמר, מה פתאום? זה לא נכון? אני נתתי שיעורים על ברית המילה, והבאנו את דברי פלוני ואלמוני וכו' וכו', כל המפרשים שהוא יכול היה למצוא. הוא אמר, ואף אחד לא אומר את מה שאתה אומר. אמרתי לו, זה כתוב בזוהר. אמר, מה, זוהר, מי מבין זוהר? אמרתי לו, אבל זה גם כתוב בפסוק. פה, נסתכמו טענותיו. כלומר, יש גם פסוקים, גם מפסוקים אפשר ללמוד משהו. עכשיו אני שואל את השאלה, למה הברית על הארץ תלויה בברית המילה? זו שאלה מעניינת, למה? פשוט מאוד, האיבר שבו עושים את ברית המילה, זה האיבר של ההולדה. והרי הברית היא על זרעך. מי שעתיד לצאת ממך, איך הוא יוצא ממך? דרך ברית המילה. זאת אומרת, ברית המילה הוא המקום של החיבור, של ההבטחות של הקדוש ברוך הוא לאומה הישראלית. דבר הזה יש משמעות כפולה. א', שהמקום שבו הקדוש ברוך הוא מחליט להתגלות, הוא המקום שנחשב אצל האומות למקום הנמוך ביותר. ואצלנו זה המקום הקדוש ביותר, כי זה המקום שנותן חיים. מה שנותן חיים אין קדוש מזה. לכן גם כשאבותינו רצו להשביע, היו משביעים באיבר הזה. שים נא ידך תחת ירחי. מה זה? מה יש תחת ירחי? ברית המילה. זאת אומרת, כמו שהיום כשאנחנו רוצים להישבע בבית דין, תופסים ספר תורה או תפילין, האבות היו תופסים את ברית המילה. זה המקום הקדוש. וזה המקום של השבוע. דבר נוסף, זה אומר שכדי לרשת את ארץ ישראל, אתה צריך להיות מסוגל להקריב מעצמך משהו. זה מה שעושים בברית המילה, אנחנו מקריבים משהו מאיתנו. לכן גם הסנדק נחשב למזבח. כן. מזבח. ויאמר אלוהים אל אברהם, ואתה את בריתי תשמור, אתה וזרעך אחריך לדורותם, זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם, וזרעך אחריך ימול לכם כל זכר. אגב, מהו האיבר שמלים? זה לא כתוב. מה האיבר שמלים אותו? לא כתוב. כל זכר, מקום שניכר בין זכר לנקבה. כך אומרת את הגמרא. אבל זה לא כתוב. היה אפשר לחשוב שלמול, אולי צריך למול את האוזן, שנאמר ערל האוזנם, או את השפתיים, ערל שפתיים, או את הלב, כן, ומלתם את עורלת ליבכם. כן, מה?
אם יש משמעות, באיבר, הוא משמש, הוא האיבר שמצד אחד יש פה
הפרשה של נוזדים, שאנחנו
עושים את המדים.
כן.
אותו איבר שמש מצד אחד ליצירת חיים, אותו איבר
שמש לצד אחד
אולי הכי פשוטים
שיכולים. נכון, נכון. הדבר, המשמעות של זה שהאיבר שמוליד הוא גם האיבר שמפריש, זה אומר שהשם אחד, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל. ולכן, במקום של האחדות, זה המקום שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה. אגב, לכל האיברים שלנו יש כפול, נכון? שני נחיריים, שני עיניים, שני אוזניים, שתי ידיים, שתי רגליים. נדבר על צורת הגוף. עכשיו, גם בפה יש שיניים למעלה, שיניים למטה. אבל יש לנו לשון אחד ואיבר הולדה אחד. מה הדבר הזה בא לומר? שהמקום שבו החיים מופיעים הוא מקום אמצעי שכולל את הכל. בין שמדובר בגוף, בין שמדובר בדיבור. לכן גם מבחינת הפסיכואנליזה יש קשר בין הלשון לבין העברי ההולדה, וגם לפי הקבלה, כן, ברית הלשון וברית המאור הם אותה הברית. אגב, יוסף הצדיק אומר, עיניכם הרואות ועיני אחי בנימין, כי פי המדבר עליכם. מה זה עיניכם הרואות? אומר רש"י, הראה להם שהוא מהול. זה לא אסתטי כל כך. כלומר, בכל המעמד המרגש, התיאטרלי ממש, שבו יוסף מגלה אליכם, לרגע אחד אומר, רק רגע, יש לי משהו להראות לכם. כן? זה לא... לא, לא יפה. אלא, כשאני מדבר עליכם, רש"י אומר שמה בלשון הקודש, כשאני מדבר, אתם יודעים שאני מהול. כי אפשר, יש הבדל בין השיח של אדם מהול לאדם ערד. זה לא אותו דבר.
פה ומילה זה אותה
גמטריה. פה ומילה זה אותה גמטריה, יפה.
לכאורה,
כבוד
ברור באחד אדם,
כן.
בשביל תיקון
העולם. נו. נכון. נכון.
ההסבר הוא נכון?
כן. יפה. בפרשת וירא. כן, אבל כי ידעתיו למען אשר יצווה. זה טוב. ונמלתם את בשר עולתכם, והיה להיות ברית ביני וביניכם, ובין שמונת ימים ימול לכם כל זכר דעותיכם, יליד בית ומקנת כסף מכל בניך, אשר לא מזרעך הוא, ימול ימול יליד ביתך ומקנת כספיך, והייתה בריתי בבשרכם לברית עולה. מעניין, למה צריך למול גם את מי שלא מזרעך? עבדים, כן? צריך למול את העבדים. זה לכאורה פוגע בייחודיות שלנו. הרי עבדים הם לא ישראלים. יותר מזה, הרמב״ם כותב להלכה שגוי שמבקש שימולו אותו לשם מצווה, מלים אותו. זאת אומרת, ברית המילה היא סימן ההיכר של מאמיני ייחוד השם. ולכן כל זרע ישראל צריכים למול, והרוצה להצטרף גם הוא יכול למול. אומר רמב״ם מבורי נבוכים, שזה סימן מאוד משמעותי. כי אם היה לנו סימן אחר, פשוט, נגיד לענוד איזה טבעת, אז היו הרבה רמאים, היו מצטרפים אלינו, מרגלים, ואומרים, אני חלק מכם. אבל אף אחד לא יהיה מוכן למול את גופו רק כדי לרגל. אז זה סימן, אז זה מבטיח שהמצטרפים הם מצטרפים אמיתיים. ככה אומר הרמב״ם. טוב. והראל זכר אשר לא ימול את בשר עולתו, ונחתה הנפש ההיא, מעמאה את בריתי איפה. כי הם מצטרפים אל האמונה שלנו. זה העניין. כן, הם חייבים במצוות גם כן. הם חייבים במצוות כאישה. כן. אגב, זה אחת משתי המצוות היחידות, מצוות עשה שחייבים עליהם כרת. יש רק שתי מצוות כאלה. מילה ופסח. כן? כלומר, מי שלא מעל, או מי שלא מקריב קורבן פסח, זה חיובי כרת. כל השאר, כל הקריטות האחרות, זה הלא תעשה. אבל על עשה רק שני אלה. כן, יש אפילו אמירה... כן, בבקשה.
הוא באלה שמות. שמו זה שבת, מילה ותפילין.
נו.
זה שלושת הדברים שמסמלים את הלימוד.
אהה. ואלה שמות ראשי תיבות וחייב אדם לקרוא הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. כן, בסדר, אפשר גימטריות הרבה. אבל נגיד ככה, יש אמירה פופולרית שעל ידי ברית המילה אדם נהיה יהודי. זה פשוט לא נכון, הרי אפילו ערלי ישראל נקראים מולים ומולי גויים נקראים ערלים. טוב, ויאמר אלוהים אל אברהם. אז עכשיו אם כן, הוא שינה את שמו לאברהם. עכשיו, שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי, כי שרה שמה. הבה נשים לב להבדל. לגבי אברהם כתוב שקוראים לו אברהם. והיה שמך אברהם. אתה עובר שינוי. מה עם שרה? היא לא עוברת שום שינוי. לא, היא לא עוברת שום שינוי. שרה שמה, תמיד היה, היא תמיד הייתה שרה. רק לא ידעת את זה. כל זמן שהיית אברהם, אז היא הייתה שרי. אבל ברגע שאתה אברהם, מתברר ששרה שמה. לא כתוב והיה שמה שרה. נכון? כי שרה שמה. זאת אומרת, בניגוד לטעות של אברהם שהוא חשב שזה שהוא לא מביא ילד לעולם זה בגלל שרה, מתברר שהעיכוב היה בגללו. אצל שרה לא היה שום עיכוב.
ותהי שרה יקרה.
ותהי שרה יקרה, למה? כי אברהם לא יכול להביא ילד. כן, זה בדיוק העניין. מה? אז זה בדיוק מה שקרה, שיצא לו משהו כזה, טיוטה כזאת. כן? כן. כן. וברכתי אותה, וגם נתתי ממנה לחבן, וברכתיה והייתה לגויים מלכי עמים ממנה היא. עכשיו, צריך להבין, ההודעה הזאת, איך אברהם מתייחס אליה? כלומר, כל מה שהוא שמע עד עכשיו, כולל מצוות ברית המילה ושינוי שמו מאברהם לאברהם, הוא היה בטוח שמי שימשיך את דרכו יהיה ישמעאל. זה כבר 13 שנה שהוא מטפח את כל התקוות שלו מסביב לילד הזה. עכשיו, אנחנו זוכרים גם שהוא היה מאוד מרוצה מזה שהוא לוקח את הגר. כי הוא חושב שזה ששרה לא יולדת, זה בגלל שהיא קרובתו, כי אחותו או אחייניתו, הוא חושב שזה צר מדי, מצומצם מדי, גזעני. לעומת זה, אם הוא מקים את עם הסגולה, בשיתוף פעולה עם הגדולה שבתרבויות בעולם, עם הגר, המצרית, זה בעצם ההשלמה של הקדוש ברוך הוא עם הרצונות של אברהם, להיות באמת אב המון גויים, כי הילד הזה הוא בא ממצרים. כן.
אני.
מה?
הרב אמר שהעניין של לידה זה היה לא בגלל שרה, אלא בגלל אברהם.
נכון.
אבל כשהוא לקחת את הגר, אז כן ילד, זאת אומרת שכן בגלל שרה.
אבל תראה מה יצא לו.
מה? לא משנה, אבל תראה.
ודאי, אבל תראה מה יצא לו. הוא היה צריך להמתין עד גיל 100, זה בדיוק מה שכל הזמן הסברנו.
אבל הוא אומר,
הוא אומר, בן ביתי יורש אותי. לא, בהתחלה, כי הוא אמר לו, לא יירשך זה. זה ראינו בפרק תדבר. כן? והנה דבר השם אליו המחזה לאמור, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממעיך, הוא יירשך. אז בעקבות זה, נולד ישמעאל. ואז פתאום, אחרי 13 שנה של ציפייה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, זה שרה. אחרי 13 שנה של ציפייה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, זה שרה. זאת אומרת, זה מבחינתו של אברהם, זאת נסיגה אל תוכנית שהוא חשב שהיא פסולה. בואו נראה. איך התגובה של אברהם להודעה הזאת? ויפול, רגע, זה קשה פה למצוא, הנה. ויפול אברהם על פניו, ויצחק. מה זה הצחוק הזה? ככה אתה אומר? אני חושב לא זה ולא זה. בוא נבדוק. אתם אומרים כזה שהוא לא בא בטענות. אני מציע, כדי לדעת מה כתוב... אני מציע שכדי לדעת מה שהתורה אומרת, נקרא בתורה. בואו נראה. ויצחק, ויאמר בליבו, אל בן 100 שנה יוולד, ואם שרה בת 90 שנה תלד. כלומר, מה אומר אברהם? זה לא יקרה. זה לא יקרה. ויצחק, הוא אומר, תגיד מה שאתה רוצה, זה לא יקרה. אני בן 100 והיא בת 90. כלומר, יש לו, הוא מצפה, הוא מקווה ששרה לא תלד. כן, הוא מקווה ששרה לא תלד. איך אני יודע? אומר, ויאמר אברהם אל האלוהים, לו ישמעאל יחיה לפניך. מה? אתה אומר לי שרה, אני רוצה את ישמעאל. ויאמר אלוהים, אבל שרה אשתך יולדת בן. מה זה אבל שרה? אני אמרתי לך שזו שרה, וקראת את שמו יצחק. לפעמים צוחק מי שצוחק אחרון. והקימותי את בריתי איתו לברית עולם, לזרוע אחרה. לא כמו שאתה רוצה. ולישמעאל, שמעתי לך. הנה בירכתי אותו, והפריתי אותו, והרביתי אותו, במאוד מאוד, 12 ניסים מילים, ונתתי בגול גדול. ואת בריתי, הקימת יצחק. אשר תלד לך שרה למועד הזה בשנה האחרת. ויכל לדבר איתו, ויעל אלוהים על אברהם. מה זה הויכל הזה? זה נזיפה. זה נזיפה. אתה רצית את ישמעאל, תדע לך שזה יהיה שרה. וקראת את שמו יצחק. על שם הצחוק. אתה צוחק, אני אראה לך מה זה. עכשיו צריך להבין את הנקודה הזאת. כשהקדוש ברוך הוא דיבר עם אברהם בהתחלה, מה הוא הציע לו בפרק פסוק ב', שתי משימות. ותנה בריתי, והרבה אותך, ללמוד מאוד. איך זה מתקיים בסוף? בואו נראה. בואו נראה, פסוק, רגע, רגע, רגע. ולישמעאל שמעתיך, הנה ברכתי אותו, והפריתי אותו, והרביתי אותו במאוד מאוד. זה קיום של איזה חלק של פסוק ב'? של החלק השני. ואת בריתי, שזה החלק הראשון, הקים את יצחק. יוצא, שבני אברהם מחלקים ביניהם את הייעוד. בני ישמעאל מקיימים את הייעוד של והפריתי והרביתי אותו במאוד מאוד, וזרע יצחק מקיים את הייעוד של הברית. מה ההבדל בין הברית לבין הריבוי? הריבוי זה כמותי. כלומר, ישמעאל יפיץ את תורת אברהם בעולם בכמויות גדולות. והפריתי אותו במאוד מאוד. במאוד מאוד בגמטריה מוחמד. כן, זה מובא ברמב״ם, באיגרת תימן, בשם, בשמו של מומר יהודי, יהודי שהמיר את דתו לאסלאם, ואמר, הנה אתם רואים שמוחמד היה כתוב בתורה, כתוב במאוד מאוד, היהודים שכחו למחוק. אז הרמב״ם שם צוחק על הגמטריה הזאת, ומסביר למה זה לא נכון. אבל הוא היה צריך להתייחס לזה. עכשיו, אבל יש על אמיתי. מה? כן, כן, אנחנו מכירים את זה, אבל רגע, פה אנחנו עלינו ללמוד מאוד. זאת אומרת שיהיה ריבוי. אבל הברית, שזה להקים אומה, ישות של קדושה לאומית, זה מיוחד לזרע יצחק. זה מתחלק לשניים. ואז יש, ואת בריתי הקים את יצחק, עכשיו שימו לב לדבר מעניין. כל הזמן הקדוש ברוך הוא נקרא בפרק הזה, אמרנו אלוהים, נכון? חוץ ממקום אחד. ויאמר אברהם אל האלוהים. מה ההבדל? היה צריך להגיד ויאמר אברהם אל אלוהים. מה זה האלוהים? כל מקום, זו טענה שלי, שכתוב האלוהים, יש ריח של עבוד הזר. שנאמר, זובח לאלוהים יחורם. בלתי לשם לבדו. כלומר, עצם הדרישה של אברהם, לו ישמעאל יחיה לפניך, זה סטייה מסוימת מן הייעוד האלוהי, ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, בסדר, שמעתי אותך, אבל תדע לך שבריתי הקים את יצחק. ויקח אברהם את ישמעאל בנו, ואת כל ידי ביתו, ואת כל מקנת כספו, כל זכר באנשי בית אברהם, וימו לבשר עולתם בעצם היום הזה, כאשר דיבר איתו אלוהים, ואברהם בן 99 שנה, בימולו בשר עולתו, וישמעאל בנו בן 13 שנה, מולו בשר עולתו, בעצם היום הזה, נימול אברהם וישמעאל בנו, וכל אנשי ביתו, יליד בית, ומקנת כסף, מעט בן נחר, נימולו איתו, וירא אליו השם. כלומר, אחרי ברית המילה, משתנה הסטטוס של אברהם, ואז לא אלוהים מדבר איתו, אלא השם מדבר איתו, ונראה אליו. איך יכול להיות שנראה אליו? שאלה שאנחנו נצטרך לענות עליה בפעם הבאה. שלום.